ברוכים הבאים לטקדון, פודקאסט ה-MMA הרשמי של פייטינג אייל, הבית שלכם לספורט הלחימה בישראל, אני ארקדי סצ'קובסקי, ואיתי נמצא כמו תמיד האלוף הבלתי מנוצח בפורים במשקל כבד, תחפושות פורים במרתוני תחפושות פורים.
אם היית יודע, כבד. קודם כל חד משמעית, אני אלוף ללא עוררין של פורים, אתה לא חיית עד שלא ראית את התחפושת שלי כאלזה, שהייתי מסמר המסיבה.
ראיתי.
אוקיי. Okay. ואת החפושות, גם שנה שעברה הייתי קפטן אמריקה מאוד מוצלח, אוקיי, מששוטי כמות לא נורמלית של אנשים במסיבה, שבדרך כלל אם הם מששים אותך במסיבה אנשים זרים, סימן שתחפושת שלך מוצלחת.
נכון.
והשנה הכנתי אני והילד שלי הקטן דניאל, מכונת חטיפים כתחפושת, מקרטון, ויצא מדהים. עשינו לילד.
אז יש לכם, תעקבו אחרי שי קאץ, באינסטגרם תראו את כל התמונות. אני היה לי רגע גאווה כשהבן שלי בכפר אצלנו הסתובב ביריד, שני הבנים שלי מחופשים לבטמן, ושאלו אותם למי התחפשתם, והם אומרים אנחנו בטמן, ואני כזה יש, חינכתי אותם טוב, הם מזמזמים את המוזיקה של הסרט הישן, הם רואים את הסדרה המצוירת של פעם בנטפליקס, אז החינוך הוא טוב מגיל 2, אז אם אתם רוצים עוד טיפים לחינוך, תעקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בטיק טוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בכל הפלטפורמות, שימו לנו לייקים, חבבים, תשתפו חבר'ה, אנחנו חוזרים לגל, חוזרים לתת בראש, תשתפו, תגיבו, תשאלו שאלות, נענה לכם את הדעות הכי נכונות שיש, כי זה שלי ושל שי. כמובן שאנחנו רוצים להודות גם לוואלה ספורט על שיתוף הפעולה, שם אתם יכולים לראות, לשמוע ולקרוא את כל הפרקים המלאים. אז יש לנו על מה לדבר, היה לנו סערת רגשות בסוף שבוע האחרון, עם הלוחמים הישראלים, רז ברינג, רפי ארונוב, נתן לוי, יש לנו הפסקה של שבוע להתאושש מכל הרגשות האלה, ואז אנחנו מגיעים לסוף חודש ישראלי, ביחד עם קיבדי גורדון ועם איתי טרטנר, אז יאללה נתחיל שי קאץ?
Let's do it, בוא נתחיל, בוא נלך בסדר קרונולוגי, משישי עד שבת לפי מה שהיה לנו, אז הקרב הראשון שהיה לנו היה באירוע קייג' ווריארס, שלושה מתוך ארבעה היו בקייג' ווריארס, כן, אבל... קייג' ווריארס, רז ברינג שלנו, תלמידו של חזי רחמן, עלה לקרב קשוח מאוד, בסדר? אני אגיד את האמת ואני אהיה פחות נחמד ממה שאני בדרך כלל, כי בדרך כלל אני בן אדם מאוד, איך אני אגיד את זה בצורה, אני בן אדם מאוד אהוב על הבריות ונזהר במילותיו, אבל אני אגיד את האמת, רז היה נראה עם המון רינגרסט, הוא היה נראה, הוא לא הרגיש בנוח, זאת אומרת מהשנייה הראשונה שראו את הקרב, משהו שם לא הסתדר לי, כי רז הוא בדרך כלל מוד גיים, ואו שהוא היה בלחץ מהיריב, או שרינגרסט, לא היה נראה שהוא היה בתוך הקרב, לצערנו רז מפסיד בנוקאוט בסיבוב הראשון, בסדר, באמת זה נראה פשוט שרז לא נכנס לתוך הקרב. זאת אומרת, אין לי משהו יותר טכני חשוב להגיד מזה, כי פשוט רז לא היה נראה שם, רז לוחם הרבה יותר טוב ממה שהוא הראה. ולצערנו, אתה יודע איך, לפעמים אנחנו צריכים להפסיד כדי להתעורר ולחזור לעצמנו.
כן, היה אפשר לראות שבכניסה, אפילו בכניסה, אני, כשהתחלתי לראות את הקרב, אני כזה, יש שם איזשהו לחץ קצת לא מובן, יכול להיות שזה גם המעמד, שמע, ההפקה של קייג' ווריורס קטלנית, ההפקה
של קייג' ווריורס, אני אגיד משהו, תקשיב, קודם כל ההפקה ברמה מאוד גבוהה,
כן.
אני לא יודע אם אתם הסתכלתם קצת מאחורי הקלעים, או איך האירוע היה נראה מהצילומים של החבר'ה, זה היה מחסן, כלוב, כיסאות מתקפלים מסביב, והרימו הפקה שנראה טוב בטלוויזיה, וואו. יש להם הבנה מאוד גבוהה, לאיך האירוע מצטלם בפועל. האירוע היה מבחינת הארץ, זה האירועים הקטנים. וזה מה שאני אומר שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים אירועים קטנים שמצולמים היטב וזהו, ולא צריך לעשות גרנדיוזו, ולא האירוע הכי גדול שהיה פעם, ולא מנורה ולא חלים. MMA גם שמה, שאנחנו מדברים על fucking cage warriors, במחסן קטן, כלוב וכיסאות מתקפלים.
אני אגיד משהו.
אני בתור מישהו שהולך להפיק אירוע, למדתי מזה הרבה ואני מאוד לומד מהאנגלים בתחום הזה.
תשמע, אני אגיד משהו. הכניסה של הלוחמים, איך שהם מצלמים את זה,
כן.
נראית אפילו יותר טובה מה-UFC.
הזום, שהם עוסקים כל המצלמה, היא באיכות בדיוק. מאוד טובה, והזום לפנים, עד שהלוחם לוקח את הזווית, מעולה. אני גם אהבתי את זה מאוד. זה וואו. זווית מאוד יפה. אני באמת נהניתי מזה, זה ממש היה יפה.
אז זהו, אז בכניסה, במיוחד עם הזווית הזאת, אפשר, אני ראיתי את ההתרגשות שיש לרז, זאת אומרת, ישר קלטתי, אוקיי, הוא מרגיש את המעמד, וכן, הקרב לא שיקף הרבה.
כן, טוב, בוא נעבור לקרב הבא, הקומיין איבנט של הערב.
רגע, נאחל לרז להתאושש, לחזור לעצמו.
אז דיברתי עם רז, רז התאושש. ואז כבר בילה במסיבות אחר כך, אז היה שם עם חברה שלו, אכלו טוב, והכל טוב איתם, והוא לא, הוא לא סובל פציעות, רק האגו כואב כמו תמיד.
ולקרב
גם
הבא.
הוא, וגם חזי שמרגיש את הכאב, אחי, יהיה בסדר, תהיה חזק, לפעמים מנצחים, לפעמים מפסידים, הקרב הבא יהיה יותר טוב.
בדיוק, אז זה מה שבאתי להגיד, לקרב הבא, קדימה. קדימה שהם, הפנים שלהם צריכים להיות לקרב הבא.
יאללה, נעבור לקומן איבנט של אותו אירוע.
שכמעט פיתרו.
רפי אהרונוב שלנו עולה בקומן איבנט מול אומיאל בראון. קרב פיגוזים, תקשיב, באמת, אמרתי גם לרפי, זה היה הקרב הכי טוב בערב. זה היה הקרב נהדר, זה ממש היה הקרב, כולם התלהבו, הקהל התלהב, השדרנים התלהבו, זה היה הקרב פיגוזים, אומיאל בראון שהוא יריב מאוד, סרייקר מאוד טוב, רפי בא to bang it out איתו, רפי אכל בסיבוב הראשון נוקדאון, כמו שרפי יודע להתעורר מנוקדאון ולהגיד טוב תורך, פגע ביריב טוב, הכניס אותו לפניק מוד, כמו שרפי אמר לי, וואלה אחי לא ציפיתי שהוא יתאבק איתי, ציפיתי לקרב עמידה, ואמרתי לו, כולם מתאבקים שהם אוכלים פצצות לפנים.
גם מגרגור.
כן, אז רפי באמת פגע בו טוב, אפשר להגיד ניצח את האקשנג'ים האלה של העמידה, והיריב התאבק איתו, וקודם כל היריב הראה, בדיוק מה שדיברנו בפודקאסט הקודם, כמה החבר'ה האנגלים משלימים את הפער בהיאבקות שלהם, וגם החבר'ה שהם סטרייקרים והולך להם טוב, יש להם בארסנל גם ג'ו-ג'יצו סבבה וגם מאבקות ממש טובה. רפי שם היא רק קשיחות, יצא שם מחניקה אחורית מאוד, מאוד צמודה, אבל אני אגיד לך את האמת, היו שם כמה טעויות ברמת האבקות שאני מצפה מרפי ליותר מזה. זאת אומרת, רפי הוא לוחם טוב, רפי הוא לוחם טוב, כנראה המחנה הוא התרכז יותר מדי על המידה, זה מזכיר לנו לכולנו, כל החבר'ה, גם שאתם הולכים לקרב עמידה, אתם חייבים להיות חדים על כל הכלים שלכם. במיוחד ברמה הזאת. אתה פאקינג קומיין איבנט ב-Cage Warriors. רפי הראה מי הוא רפי וכמה קשה להכניע אותו. יצא מזה, סיבוב שני, עוד פעם הריב שלו לחץ, רפי לא חיכה ולחץ על ההדק ראשון שוב, פגע בו טוב, רפי, אלוהים ישמור איזה כוח יש לך בידיים כנראה. ועוד פעם נקראנו לסשן של האבקות, והיריב שם מכניע אותו בגיליוטינה עם יד בפנים, חיצוני. מי שלא מבין על מה אני מדבר, זה לא גיליוטינה רגילה, אז מי שלא הבין איזה גיליוטינה הייתה שם, בדרך כלל שאנחנו עושים גיליוטינה עם יד בפנים, הראש שלנו נמצא בין היד לראש. זאת אומרת, אני תופס יד אחת ראש, יד שנייה מעבר ליד, וכאילו אני נמצא באמצע, כי הראש שלו בא בצ'כי. גיליוטינה עם היד בפנים חיצוני, זה אומר שגם הראש וגם היד באותו צד, ואני בצד השני. למה זה טוב, למה זה רע, למה זה טוב, והרבה חבר'ה אנגלים עכשיו עושים את זה, כי הגיליוטינה הזאת, חוץ מזה שהיא אחלה, גם אם אתה נכשל והיריב מוציא את הראש, אתה עדיין נשאר למעלה, בניגוד לגיליוטינה רגילה. בגיליוטינה רגילה, אם היריב מוציא את הראש, בגלל שהראש שלך באמצע, בעצם כל המשקל עליך. ברגע שאתה מחוץ למשקל שלו ותופס, ברגע שהיריב מוציא את הראש, עדיין היד שלו בתוך היד שלך. ואז אתה יכול לעלות לגב בחזרה. זאת אומרת, גיליוטינה שאנחנו גם את זאת נראה יותר ב-MMA, זה גיליוטינה די חדשה כביכול, שהיא פשוט מאפשרת שאם אתה מפשר בגיליוטינה, אתה יכול לעלות למעלה ואפילו לסיים עוד פעם על הגב.
השאלה, כמה סקוויז צריך בשביל גיליוטינה כזאת?
לא, זה לא סקוויז שונה מגיליוטינה, הוא פשוט כיוון שונה. זה לא עניין של כוח, זה עניין של זווית. זה פשוט עניין של זווית, צריך לדעת לעשות אותה. פעם גיליוטינה עם יד בפנים, היה נחשב משהו בלתי אפשרי. זאת אומרת, מי שהיה רואה UFC, בוא נגיד זה ככה, לפני, תן לי לשערך את זה, נגיד לפני 15 שנים UFC, כשאנשים היו תופסים גיליוטינות עם יד בפנים, הקריינים היו אומרים, טוב, אין לו גיליוטינה. הוא לא יכול לעשות את זה. זה לא אפשרי. היד בפנים. בסדר? אם אני לא טועה, רנזו גרייסי הוא הזה שהפך את זה, שצליח להכניע אנשים ככה בקרבות MMA רציניים בפעמים הראשונות, ואז לאט לאט זה התפתח למצב שאנשים אמרו, רגע, אפשר, והיום אנשים כבר כמו דסטין וכאלה שקופצים על גיליוטינה עם יד בפנים בלי למצמץ.
וברוס לי עשה את זה לצ'אק נוריס.
אז רפי, אני אוהב אותך אחי, והקרב ממש כיפי. A real banger.
אני חייב להגיד שאני בעבודה יושב, רואה את הקרב וצורח. עכשיו, מי שלא יודע, אני עובד בחינוך, אז הילדים ישנים, ואני צורח שם, וזה. מתחיל סיבוב שני, רפי מתנתק מהגדר, ובום, מכניס לו פצצות, ואני כאילו, יש! ואז עוד פעם, לא! בוא נגיד, כמעט פוטרתי. אז רפי, זה מה שלוחם צריך לעשות, להוציא אמוציות מהצופן. כן. אם הוא מצליח, win, lose or draw, ירצו לראות אותך. כן, אז המון המון בהצלחה לרפי.
אני חושב שהקרב הזה טוב לרפי בקריירה הטכנית שלו, לא בקריירה המקצועית, כי הפסד ברקורד זה אף פעם לא טוב, אבל ברמה הטכנית אני בטוח שרפי יצא מזה לוחם הרבה יותר טוב, הוא הרגיש האבקות וגרפלינג שהוא לא הרגיש הרבה זמן בקרב, וזה בטוח ידליק לו איזה נר בתחת, אתה יודע, בוא נשפר את זה.
כן. אז שוב בהצלחה לרפאל אהרונוב בקרב הבא שלו, שכנראה גם יהיה בקייג' ווריורס. יאללה, לאירוע הבא, קייג' ווריורס 168.
168, במנצ'סטר. יום אחר כך, אירוע נוסף של קייג' ווריורס, הפעם קרב השלישי של הקארד המרכזי, עולה לנו אראל כהן, באמת, 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 לקרב הכי קשה בקריירה שלו בי פאר. מה אני אגיד, תראה, הוא קיבל את אדם קלן, יריב קשוח מאוד, גרפלר מצוין, בחור פיזי מאוד, ואני חשבתי שלהראל יהיה מאוד קשה לנצח את הקרב הזה. היה קרב פסיכי, זאת אומרת קרב שמבחינת קרדיו, הקרדיו של שניהם נבחן בטירוף, כי מה שהיה, וכאן יהיה גם הביקורת שלי,
ושוב... רגע, אני אתן רק דיסקליימר, אראל מנצח בהחלטה חצויה, שתי שופטים, לא שתי שופט אחד לקלן, זה כן. כדי לסבר את האוזן.
כן. כן, אז אראל מנצח חד משמעית, הקרב הכי חשוב בקריירה שלו, זה בחור שהוא נחשב בקייג' ווריור קונטנדר רציני, ואראל העיף אותו, אראל שומר על המצב, על המאזן הבלתי מנוצח שלו, עולה ל-7-0, אם יש לי, תראה, זה היה קרב מטורף, ברמה הטכנית, אראל באמת הראה היאבקות, ברמה מאוד יפה, ברמה מאוד 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 יפה, זאת אומרת, הבחור הוא מוכשר, הוא בנוי טוב, הראה היאבקות ברמה מאוד טובה, על הגדר, ובעיקר בשטח הפתוח, מאוד הרשים אותי בהיאבקות שלו בשטח הפתוח, במיוחד בדאבל אגים שלו לתנועה לגב. זאת אומרת, הוא... אראל מבין משהו שרוב לא, רוב המתאבקים הלא מתאבקים לא מבינים. אני אגיד את זה ככה, הראל מבין את השימוש בראש בהיאבקות, פיזית, לא בחשיבה, אלא פיזית בראש. הראל שיוצא לדאבל-אג, הראש שלו עובד איתו, והוא חותר לגב, הוא חותר, בניגוד ללחתור לרגליים, הראש משחק תפקיד מאוד חשוב בהיאבקות, בגלל זה למתאבקים אין צבא. אם יש לי ביקורת על הקרב, ויש לי ביקורת על הקרב, על שני הלוחמים, לא רק על הראל, זה שזה מהר מאוד הפסיק להיות קרב MMA בעמידה, והפך להיות קרב גרפלינג עם מכות. מה אני מתכוון? זאת אומרת, בשלב שניהם נטשו את ממד העמידה, וזה בשנייה קרב האבקות, ומי שיוריד ירביץ קצת. בסדר? לפעמים יותר, נגיד, היה סשנים של גראונד אנד פאונד של הראל מאוד טובים בסיבוב השני, מרפקים, הוא הפך את היריב שלו לפני פיצה עם מרפקים ופתח אותו מאוד יפה, אבל לרוב זה היה נראה כמו קרב האבקות שמותר בו מכות, והעמידה היה יותר בוא נהיה הראשון שמוריד לקרקע. זאת אומרת, במיוחד הרגשתי את זה בסיבוב השלישי, שבסיבוב השלישי היה בעיניי הרבה יותר נכון, היריב שלו עוד טיפה עבד כן בעמידה, הוא פגע בהראל גם במכות טובות לפנים, גם בברכיים טובות, והראל פשוט חתר לגרפלינג.
חשוב לציין שזה משהו שדווקא כשופטים באיגוד אנחנו עשינו, זה היה split decision, זאת אומרת, לכאן או לכאן, עכשיו שנייה אני מנתק את הישראליות שבי, לכאן או לכאן אם הקרב היה הולך, אני לא יצא לי לשפוט אותו, אז אני לא יכול להיות...
אני להגיד... יכול להגיד לך באופן הכי ניטרלי שיש, אם היריב היו מרימים לו את היד,
לא היית מופיע.
לא הייתי מתלונן. זה היה עד כדי כך תמות.
אז מה שאנחנו עשינו לדוגמה, אופר ואני, שלחנו וידאו של איך מנגדים קרבות, ואיך משיגים ניקוד בקרבות. עכשיו, זה משהו, לדעתי, ללוחמים שלא עוברים בסצנה החובבנית, אלא שהתחילו ישר ממקצועני, אפילו אני אגיד התחילו, לא מתחילים, עדיין קצת חסר. זאת אומרת, להבין את שיטת הניקוד, כדי לא להשאיר את הספק הזה בסקור
קארד. אני לא חושב שזה היה מחוסר ידע בניקוד, אני חושב שזה החלטה טקטית, שאתה מקבל באותו רגע, כי אתה כאילו מרגיש שאם אני אתן ליריב להתחיל את הסשן ההיאבקות, הוא יוריד אותי. אז אני מעדיף ליזום כדי שאני אהיה למעלה. כן. זאת אומרת, זה יותר בא ממקום של החלטה אסטרטגית, ככה אני אכנצח את הקרב הזה. ורואים, ואני אומר את זה עוד פעם, הרבה פעמים רואים את זה הלוחם, שמתישהו במהלך הקרב הוא קיבל החלטה. הוא קיבל החלטה, זה מה שאני עושה עכשיו. וראו את זה על שניהם, ראו את זה על שניהם, רק בסיבוב השלישי ראו שהיריב שלו קצת התאפס על רגע בוא נלך קצת מכות, והראל עדיין היה שם, הראל היה בוא, אנחנו, קרב, יש לנו קרב האבקות, מי שיהיה למעלה ירביץ קצת. זה היה זה. הראל גם לקח לו את הגב בסיבוב השלישי, היה איזה ממש שנייה שתיים שהוא כמעט חנק אותו, אבל היריב יצא, שוב, הם שניהם גרפלרים, ברמה מאוד יפה ל-MMA, מאוד יפה ל-MMA. אני לא אגיד לך שעכשיו הם ינצחו טורנירים של ג'ו-ג'יצו ברמה עולמית, אבל ברמה שלהם, הם לא צריכים, בדיוק. בגרפלינג ל-MMA, זה הרמה מאוד יפה, מאוד יפה. זה ה-UFC level גרפלינג, בסדר? אני אגיד את זה ככה. שאנשים יבינו למה אני מתכוון רמה יפה. זה ה-UFC level גרפלינג. אתה תמצא לוחמי UFC עם גרפלינג הרבה פחות טוב ממה שיש שניהם הראו. זאת אומרת, שניהם, בעיניי, את שתי הלוחמים האלה, אתה יכול היום לשים ברוסטר של ה-UFC. אני לא אגיד לך שהם יהיו טופ 10 היום, כן? אבל אתה יכול את שניהם, לפי דעתי, לשים היום במיוחד במשקל הקל, שניהם ב-70 קילוגרם.
בוא נלכלך על מי שאנחנו אוהבים ללכלך. הגרפלינג שלהם מותאם MMA יותר מאשר של מקויב. איי!
יותר מי?
מקויב.
מוקייב? לא, אל תגזים, אחי.
לא אכפת, חתן לך לך.
אחי, עזור אותך, אחי, לדבר על אחד האנשים, באמת, על בן אדם שעשה, כאילו, ילד עם...
אני יודע, אני יודע.
לא, הפקוד ברמה אחרת.
סתם, אבל, אני רוצה לך עליו, מחפת, תן לך.
לא, בסדר. אבל יש לו אבקות, אני בתור מישהו מאמן, ואני רואה אותו עובד, יש הרבה סשנים שאתה אומר את זה, כאן, דמת איך הוא עשה את זה. הוא גרפלר מטורף. אבל שוב, זה גרפלר ל-MMA, אתה מבין? זה כאילו, כשאני אומר גרפלינג ב-MMA, אני לרוב מתכוון 60% אבקות, 40% אולי קרקע. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, רוב המשקל צריך להיות על האבקות ב-MMA, ובאמת, הראל הראה, תקשיב, היריב שלו ניצח 7 ניצחונות בסיבוב הראשון, אוקיי? שמתוכם 4 בהכנעות, עוד 2 בגראונד אנד פאונד ו1 בנוקאוט. זאת אומרת, 6 מתוך 7 ניצחונות שלו היו בקרקע, בסדר? זה התחיל כשזה נראה ככה, זאת אומרת, הוא התחיל בסערה, הוריד את הראל, וזה היה נראה שזה הולך, והראל עשה ריברסל אחרי איזה דקה, והקרב התחיל להיות מעניין. זאת אומרת, כל הכבוד להראל, זה כאילו, באחד הקרב, אני אגיד לך באמת, אנשים לא, אנשים תמיד מחפשים, אתה יודע, את ה-bang it out, אבל זה אחד הקרבות המרשימים של ישראלי, שראיתי.
תראה איזה מחמאות כותפים פה. ויש לו תמונה עם מר גודרד מניף לו תה, אתה יותר מזה, אתה לא צריך כלום. יש לך כבר תמונה לקרב.
הראל בחור קשוח, תקשיב, הראל הוא...
חד משמעית.
הראל בחור קשוח, אני צופה לו... באמת שאני צופה לו עתיד ממש טוב ב-MMA.
יאללה.
הוא גם השתפר מהקרב הזה, אתה יודע. הוא השתפר המון מהקרב הזה, ואני חושב שקייג' ווריור עכשיו עם עין גדולה עליו, לפי דעתי עוד ניצחון, ויש מצב הוא מקבל טייטל שוט.
ולדעתי אפילו מה שיקרה פה, שקייג' ווריור עם עין אחת לכיוון ישראלי. שזה גם, כן. גם פלוס. כן. אז
מה מצחיק? מושי קידר, המאמן שלו, בריאיון אחר כך, ראינו את הראל, ואז הוא עוד לא יודע את זה, לא אמרתי את זה למושי. ואז המראיין שאל את מושיק, תגיד, מה שלום מושי הלדי? איך הוא? אז זה מגניב, שאתה יודע, כבר החבר, כי מושי ואני נלחמנו שם, והם ראו את מושי נלחם, והם כאילו גם פתחו עליו עיניים. אז זה מגניב לראות, אתה יודע, את הקשר הזה.
כן, כן. אז שוב כל הכבוד להראל כהן. יאללה, נעבור ל-UFC, טויבאסה נגד טיבורה, ששם...
נתחיל בישראלי קונקשן שלנו.
נכון, נתן לוי.
הקרב המרכזי של הפרילים, זה היה לנו את נתן לוי. איך קוראים להריב שלו ברח לי השם, עכשיו ברח לי מהראש.
מייק דייביס.
טוב. נתן לוי באמת לקח, אחרי שנה וחצי שהוא לא התחרה, לקח קרב מאוד קשה, נתן דייביס לוחם, גם גדול מאוד פיזי, גם סטרייקר מאוד טוב, ומסתבר גם גרפלר, מה שגילינו בקרב הזה, גם גרפלר לא רע, בנתן לוי, אין לי מה להגיד, אני רק קצת, אני אגיד את זה כמו רז, הוא נראה קצת עם רינגראסט, קצת בשוק מהאירוע, קצת יותר מדי שענן לדעתי, במקומות שלא צריכים להיות שעננים, זאת אומרת יש פוזיציות נחותות, או מה שנקרא בהכנה להכנעה, שאתה לא צריך להיות רגוע בהם, אתה צריך לכבד את זה שהולכים להכניע אותך, וזה נראה כאילו נתן שענן מדי. אז אני לא יודע מה היה, אני באמת לא דיברתי איתו, אני לא יודע מה היה ברמה האישית, בהכנה, בכל הדברים האלה, אבל הוא לא היה נראה חד כמו בפעמים הקודמות, הוא היה נראה קצת, מה שנקרא, שהוא מרגיש את האירוע יותר מבדרך כלל, וזהו, חבל, הוא מפסיד בסיבוב שני באם טריינגל, אם טריינגל שלפי דתי הוא לגמרי צריך למנוע, זאת אומרת, ראו אותו בא, נתן היה שענן, לא יודע, אולי זה הכנעה שלא תופסים אותו, אולי זה הכנעה שאף אחד לא מצליח להכניע אותו, אבל לא מתנהגים בשעננות להכנעות כאלה.
אני אשאל שאלה, שוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו משערים, וכל מה שנאמר הוא נאמר בגלל שאנחנו רוצים שנתן ינצח, אנחנו, אתה יודע, זה הקפטן אמריקה שלנו, איך שעידו פריאנטה אומר, גם באיך שהוא carry himself והכל, כמה, ואני שואל אותך בתור מאמן, כמה הפספוס משקל יכול להשפיע פסיכולוגית על לוחם, לדעתך? אתה יודע, ברמה הזאת, כשהמצלמות מופנות אליך.
לא, המון, חד משמעית, ברור. תקשיב.
ונתן הוא לא לוחם.
אני אגיד משהו, אני אגיד משהו ש... שלוחמים יבינו אותי, לוחמים הם דרמה קווינס, ולא, לא, אני מבין שזה נשמע רע, אבל, אבל זה ככה, בתור מי שפסיכולוג של רוסטר של לוחמים, המון דברים מטרידים אותם, המון. יש כאלה שהם חזקים באזור מסוים, ויש כאלה שהם חזקים באזור אחר. יש כאלה שהחיתוך משקל יפחיד אותם לרמה של סיוטים בלילה, יש כאלה שיסתכלו על החיתוך משקל יותר קשה ויצחקו. אותם לוחמים קשוחים שיצחקו, אתה תבוא איתם ללילה לפני הקרב, הם יחרבנו בשירותים בפאניקה בגלל שהם מפחדים להפסיד, ויש אחרים שהם מפחדים מחיתוך משקל, אבל ההפסד לא פקטור בשבילהם. הם בנויים אחרת כל אחד, אנחנו לא יכולים לדעת מה עובר ללוחם בראש. הוא והמאמן שלו יודעים, בתקווה שהמאמן שלו, או שהוא לא סוחב את הדברים לבד, אבל 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 המון דברים מפריעים להם, המון דברים מפריעים להם. זה אני איתך הכי מטומטם בעולם. יכול להיות שהתחתוני מזל שלו נקראו, יכול להיות שהוא איבד את התחבושת האהובה עליו.
תשמע, אני ראיתי לא מזמן קטע על ג'ורדן, שג'ורדן אומר, אני עליתי לכל משחק עם זוג נעליים חדשות. עכשיו שאלו אותו למה, אז הוא אומר, אתם מכירים את זה כשאתה בתור ילד מקבל זוג נעליים חדשות, אתה שם אותם, ואז יש לך את ההתרגשות הזאת, שחק עם נעליים חדשות, רציתי את התחושה הזאת כל משחק. כאילו, זה נשמע זה, אבל זה פאקינג ווינרים.
אתה לא יכול לדעת מה עובר לבן אדם בראש, אני לא יודע להגיד לך כמה המשקל השפיע עליו, אבל...
לא, השאלה אם זה בכלל משפיע, אנחנו פה בספקיוליישן...
חד משמעית, כן, בטח. כל דבר, אז מה שניסיתי להגיד לך, זה שכל דבר משפיע. כל דבר. גם, יותר מזה אני אגיד לך, גם אם הכל היה מושלם, גם זה יכול להפריע להם, שזה היה קל מדי. אני לא מרגיש את הגריינד הרע הזה שאני בדרך כלל מרגיש, הכל יכול להשפיע עליהם, אתה מבין?
זה מעניין, כי זה בעצם להיכנס לראש, אתה יודע, מאמני ספות, זה נגיד פקטור שאף אחד לא לוקח, בתור מאמני ספות ידועים. אז שוב, המקווים שנתן, אני בטוח שהוא יתושש מזה, זה כבר הלבל הזה.
אני בשנייה שראיתי איך הוא הגיב, ונתן אמר, אני שמח, גם אם הפסעתי, העיקר לחזור להילחם, אני רוצה להיות פעיל יותר, זה התשובה הנכונה.
בדיוק.
בשנייה שהוא אמר את זה, אני גם הבנתי שהחוסר פעילות פגע בו, הבנתי שהוא כאילו היה שם רינגרסט, היה התרגשות שיותר ממה שצריך, בטוח שהחיתוך משקל והפספוס משקל היה יותר, השפיע עליו מאוד, זה לא משנה, הוא עדיין ב-UFC, הוא עדיין הלוחם הישראלי הכי בכיר, הוא עדיין ייתן עוד קרבות, בסדר, יש לו את כל העתיד שלו לפניו.
כן, אז שוב, שאנחנו מקווים שנתן, מה זה מקווים? נתן מתאושש מזה, ויאללה, כמה שיותר מהר לחזור.
כמה שיותר מהר שנראה אותו שוב.
בדיוק. יאללה, בוא נדבר על הקומיין איבנט, רק על הסיקוונס האחרון, וגם על ההשלכות שלו, כי יש שם משהו שלא אהבתי בפוסט פייט, ועל המיין איבנט. אז בקומיין איבנט היה לנו את בריין בטל נגד אנגל לוסה, שבעצם בקרב, בסיבוב שני, יש אקסידנטל אייפוק, אצבע בעין בטעות, והקרב מוכרז כנו קונטסט. אני אגיד מה שהשופט עשה, כי היה שם כמה דברים. קודם כל, מייק בלטרן, הוא אחד השופטים היותר underrated בעולם, הוא שופט ממש טוב, ממש.
כן.
אם מישהו היה רואה את ההתנהלות שלו, הוא שופט ממש ממש טוב. יצא לי גם לדבר איתו, בחור מדהים. אז יש חוק חדש שיצא לא מזמן, לפני כמה חודשים, שבעצם במצב של אייפוק נותנים 5 דקות התאוששות, ולא מדברים עם הלוחם במצב שאתה אני רואה לא רואה, במשך עד דקה זה בערך, אבל זה לשיקול דעת הזה, אבל לא מדברים. הנועל אומר בערך עד דקה אל תדבר איתו, אל תשאל אותו אם הוא רואה, כי יכול להיות שיש לו דמעות בעין, והוא לא רואה. ברגע שלוחם אומר אני לא רואה, הקרב נגמר, שזה דרך אגב מה שקרה פה. אז מה שקורה, הוא מכניס רופא, דרך אגב, הוא גם מדגיש את זה, הרופא יכול להיכנס אך ורק עם הפרס, הוא לא יכול להיכנס עם וזלין, לא יכול להיכנס עם שום דבר אחר, חוץ מפרס, גם במצב של קאט, דרך אגב, לכל המאזינים, אסור לטפל בפצע, מותר לנקות אותו בסיבוב, בזמן ההפסקה אפשר לטפל, אבל בזמן הסיבוב עצמו, אך ורק ניקיון. בעצם השופט מגיע, וכל פעם מייק אומר לו, תחכה, תראה איך אתה מרגיש, אני אשאל אותך, כשנגיע אם אתה יכול להילחם או לא, אנחנו נדבר. זה רמה הכי גבוהה של שיפוט שיכולה להיות. זאת אומרת, הוא זה. מייקל ביספינג אומר שם קטע שהוא אמר, אני לא מבין למה הוא לא אומר לו שיש לך 5 דקות. פה אני מסכים ולא מסכים עם מייק, אני אסביר למה. בעיקרון מגיע לו עד 5 דקות. שופט צריך להעריך גם אם הלוחם מושך זמן או לא. שופט לא חייב לתת, כאילו, בגדול הוא חייב לתת לו 5 דקות, אבל שופט גם יכול להחליט שלא. זאת אומרת, אם הוא רואה שזה כבר לא קשור, אחרי דרך אגב הערכה של רופא. ובעצם באיזשהו שלב הוא אומר, אני לא רואה בעין, ברגע שהוא אמר אני לא רואה בעין, הוא עצר את הקרב, אחלה זה. בואו נדבר קצת על מה שקרה אחרי זה, מביאים אותם למרכז, בטל אומר לו משהו, אתה עבר מין נקבי, אתה רצית לברוח מהקרב, פה אני חלוק, כי מצד שני, תמכור את הרימץ', מצד שלישי, אל תצא בחיין. כאילו, הייתה שם, זה לא שלא היה אייפוק. אם לא היה אייפוק, וזה היה זה, הייתי אומר, בסדר, תגיד לו שהוא ברח מהקרב הזה. אבל פה יצאת קצת בחיין. קצת בחיין, ובמיוחד כשאתה עושה דרמה בתוך הכלוב של דחיפות, והאום עם האנגלית לא, הלא טובה שלו יותר מדי, אומר לו, I will kill, זה לא נראה טוב.
כן, אני מסכים, תראה, בוא, כשאתה מתמודד עם פעולה לא חוקית שהביאה לפסילה של הקרב, כל עוד היא אקסידנטל, בסדר, וזה מוגדר אקסידנטל, כן לוחם מרגיש, רגע, למה אנחנו מפסיקים את זה? אפילו שהוא אשם, זה הפרנסה שלהם, יש הרבה כסף בעניין, הרבה הקידום שלהם, הוא מרגיש ש... תחשוב שכאילו מבחינת, הוא לא יקבל את הווין בונוס שלו, שזה אומר בערך כפול ממה שהוא הרוויח.
נכון.
זה אומר שהוא מבחינת הרקורד לא מתקדם, מבחינת המאזן שלו ב-UFC הוא לא מתקדם, זה אומר שהוא נתקע לעוד כמה חודשים. הרגשות שם גבוהים זה החיים שלהם. זה מה שאנשים צריכים להבין, אני יודע שאנחנו מסתכלים על זה בתור ספורט, אבל הלוחמים האלה, כל קרב זה החיים שלהם. להגיע למצב שאתה חורג ממה שמותר פיזית, שם נמתח בעיני הקו. אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל דחיפות וכאלה, וזה נהיה פיזי, למה זה בעיני ילדותי? כי בואו נבין מה קורה פה, זה פשוט, אני לא מסוגל להתמודד עם הרגשות, שאני צריך להעביר את זה לדבר הבא. בסדר שזה פיזי. אוקיי? זה לא משהו שאתה מצפה ממבוגר, כשאתה רואה מישהו מבוגר, מרים ידיים על מבוגר אחר, אתה אומר לעצמך, זה פשע, בסדר? זה פשע, נכון. למה? זה כי אתה פשוט לא מסוגל להביע את עצמך במילים, אתה משתמש בידיים כדי לכפות את הדעה שלך, או את הסיטואציה. אנחנו לא מקבלים את זה בתור חברה. אני מפריד את זה, שאני מסכים, לבין הרגשות שיש לו, והיורי פוסי, וכל הדברים האלה, שזה מה שהוא מרגיש באותו רגע.
לא, אין בעיה, תמכור את הקרב הבא, תגיד, בוא נעשה...
הוא לא מוכר, הוא לא מוכר, זה מה שהוא מרגיש באותו רגע.
זהו,
הוא פשוט הרגיש... תקשיב, אני שמעתי מלוחמים שלי דברים יותר גרועים, על דברים יותר גרועים שהם עשו. אני לא אציין שמות, אבל אני ראיתי מלוחמים שלי, שעשו פאולים יותר חמורים מזה, ומפסיקים להם את הקרב, והם כועסים יותר ממה שהוא כעס שם, ושם אני בתור מאמן, צריך להגיד להם, תסתום את הפה, אתה לא צודק, וכאילו, אתה עשית את הפאול, תתמודד איתו. אבל בסדר.
כן, אז זה היה דקת שיפוט MMA בזה.
בוא נעבור
למיין איבנט. So you're a wrestler now.
לא, אבל טייבורה ברור שהוא, תקשיב, זה לא... אחי, טייבורה, אחי, כולם מתאבקים יותר טובים מטוי באסה.
זה נכון.
ואני אגיד לך מה, הוא לא היה פאניק רסלר, אני לא מסכים עם זה, הוא עבד יפה, הוא הביא את טוויבאסה עד הגדר עם מכות.
נכון.
וברגע שהוא הגיע לגדר עם מכות, טוויבאסה הפסיק להסתכל על היריב, הוריד את הראש, כי הוא אמר, אנחנו בתוך אקצ'יינג' של פצצות, והתחיל לזרוק. ושם טייבור הערה תזמון מאוד נכון לטייק דאון, הוא זיהה שהוא על הגדר, הוא זיהה שהוא הוריד את הראש, והוא נכנס לדאבלג שטוויבאסה בכלל לא ראה שנכנסים אליו לדאבלג. טיפה הגן, בשנייה שהוא במקום, הפסיק להגן והתחיל להרביץ, אתה מבין שהטייק דאון מצליח עוד רגע, כי זה אומר שהוא הפסיק להגן, ומשם למטה ראינו את תצוגת הקרקע העליונה של במבם, באמת, אני לא חושב שיש לכם, קרקע יותר, פחות טוב ממנו ב-UFC, באמת. אני זוכר ש... אני לא זוכר איזה קרב זה היה.
דרק לואיס, פרפל בלט הכי טוב בעולם, יותר גרוע ממנו? לא יותר גרוע ממנו?
לא, אחי, ממש לא. אז אני אגיד לך מה, דרק לואיס קודם כל מתאבק, זה נשמע מצחיק, דרק לואיס מתאבק לא רע, אוקיי, הוא לא דניאל קורמיה, אבל הוא מתאבק לא רע, יש לו הבנה בתנועה של, 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 של הגוף, במיוחד של הגוף בגודל שלו, אני פשוט רוצה לראות, אני ממש רוצה לראות מול מי הוא נלחם, כי אני זוכר שהיה קרב, שאני פשוט אמרתי עצמי, שיש לו קרקע מבישה, לא ראו את זה, תן לי רגע לראות.
בוא נראה, יש לך פאבלוב.
נראה לי נגד ספיבק, זה היה? כן, הנה, ב-2019 הוא נלחם נגד סרגי ספיבק, אוקיי? ושם כשספיבק היה מעליו, אתה ראית לא חגורה סגולה, לא ראית חגורה כחולה, ראית חגורה לבנה לא טובה. בסדר? אתה ראית חגורה לבנה לא טובה. חוסר הבנה מה עושים עם
האנדרוקים. אני אהיה טרול באינטרנט ששואל אותך, שייקץ, איזה חגורה אתה, שייקץ?
אני חגורת אור. אוי, זה טוב. אני חגורה של אבא שלך שמרביץ לך איתה.
בדיוק. אנחנו ישר עונים לטרולים, אנחנו ישר גם עונים לטרולים.
אז הוא לא, הוא היה נראה רע, וזה מרגיז אותי, זה מרגיז אותי שבן אדם כמוהו שהיה מרחק של קרב אחד מלעלות מול ג'ון ג'ונס, מבין? הקרב בין סיריל גן אליו, קבע מי עולה מול ג'ון ג'ונס.
נכון.
ואתה מגיע למעמד הזה, אמנם זה בקטגוריה הכבדה שהיא...
זהו, זה מה שבאתי להגיד לך, אצל השמנמנים זה...
אבל עדיין, וואלה, אני לא יכול לקבל את זה, זה כאילו, זה, תקשיב, זה ברמה של כך חצי שנה לעבוד על זה, ובוא נמשיך הלאה. אתה מבין, זה הקריירה שלך. אנחנו מדברים ב-2019, זה היה הבעיה שלך.
כמה כבדים אתה מאמן?
אני מאמן לא הרבה, אף אחד לא מאמן הרבה כבדים.
זהו, אז אתה מבין, בגלל שאתה רואה חבר'ה מאוד טכניים, יכול, כי אני כאילו מקבל את זה שהשמנמנים פחות טובים במשהו.
לא, אז אני אסביר לך, קודם כל זה ברור שהשמנמנים הם פחות טכניים, מעצם העובדה שקל להם לעשות יותר הכל, כי הם גדולים. זה לא משנה כשאתה...
ב-UFC,
במיינבנט. לא, אני לא, אתה יודע, אני אפילו לא אומר ב-UFC. הקרב ההוא שאני הצבעתי עליו היה מ-2019. אוקיי? אנחנו מדברים לפני 4.5 שנים, בסדר? לפני 4.5 שנים, אוקיי, הבעיה הזאת הייתה. הוא מאז נלחם 4.5 שנים, כולל רצף של 5 ניצחונות בנוקאוט. כולל על סטפן סטרוב, אוקיי, על גרג הרדי, על אוגוסטו סאקי, על דרק לואיס. כבר יש כסף. כבר, כשיש כסף, יש מאמן שצריך להגיד לך, תקשיב חביבי, בוא ניקח את האימונים ברצינות. עכשיו, מאמן, אחד התפקידים שלו, זה לגרום לך לעבוד על מה שאתה לא רוצה לעבוד. אתה מבין? ברור לי שהוא לא רוצה לעבוד על הגרפלינג שלו. אתה יודע מה? וברור לי שהוא כן עובד על הגרפלינג שלו, אבל פשוט לא נכון. אתה מבין? הוא עובד על הגרפלינג שלו. אם עכשיו אתה תיתן לו להתגלגל עם חבר'ה ששוקלים 90 קילו, פתאום אנחנו נראה לוחם אחר, אבל זה לא משנה, כי אין לו גרפלינג של heavyweight, אתה מבין?
כן. שמצד שני,
אני לא מצפה ממנו שיהיה לו עכשיו את העמידה של TJD לשון, נכון? אני לא מצפה ממנו להחליף עמידות סוויץ' לקרוס, שהוא מחליף לעמידה לצד השני, פותח זווית, אפרקאט לקרוס. אני לא מצפה לזה, גם כי הוא heavyweight. לעומת זה, אני גם לא מצפה ממנו להרביץ חלש כמו TJD לשון, הוא צריך להרביץ כמו heavyweight. גם הגרפלינג של heavyweight הוא שונה מגרפלינג של, 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 של middleweight, והוא בטוח שונה מגרפלינג של, של featherweight, בסדר? אבל אין לו גרפלינג של heavyweight, אין לו, אתה מבין? גרפלינג של heavyweight, אתה צריך לדעת, בסוף בא לשם איזה דניאל קורמיה, אוקיי? שהוא undersized וחזק, ופשוט מלמד אותם מה זה גרפלינג.
מניף
זורק אותם וחונק אותם, זורק אותם וחונק אותם. אוקיי?
או להבדיל, איך קוראים לו, וולקוף שיודע לעבוד מהגארד, שזה נדיר לראות בגרפלרים, נכון? שעובדים בתוך גארד.
אז אני, שוב, אני מת על בהם, כי הוא כיפי, אבל אני, קשה לי לראות טופ 10 heavyweight ב-UFC עם גרפלינג כזה, מבין? הוא ניסה לקום, הוא ניסה לקום בלי אנדרוק, זה אפילו לא היה... וואי, אני אתחכם איתכם, זה אפילו לא היה קימה מאוקטופוס גארד שנועדה לצאת בחור האחורי. זה לא היה. זה פשוט היה, אני אדחוף אותך ובוא נקום. וזה מאכזב מאוד לראות את זה.
יאללה, זה היה UFC, טויבאסה נגד טיבורה. יאללה, נעבור ל-UFC שמחכה לנו בסוף שבוע הקרוב.
אנחנו חייבים.
UFC Weirdos. יש לך...
וואו, איזה אירוע, טוב, בוא נתחיל בזה, זה אירוע מזעזע, באמת.
השאלה אם האירוע הבא לא יהיה יותר מזעזע.
תראה, יש לנו קרב מגניב, הקרב הראשון של הערב, הראשון בפרילימס, אוקיי, זה אח של קמאר אוסמן, מוחמד אוסמן, עולה נגד מיק פארקין האנגלי, וואלה, קרב, זה קרב לא רע, זה קרב לא רע. שתי מפלצות במשקל כבד, מיק פארקינג מגיע משתי ניצחונות ב-UFC, אומנם שניהם בהחלטות, אבל ניצחונות סבבה, מוחמד אוסמן, בדיוק כמו אח שלו, רק במשקל כבד, פרי גנטי, בסדר? מיק פארקינג הוא במאזן של 8-0, בסדר? בחור גדול, 6-4, מוחמד אוסמן הוא 1.88, 1.87 כזה, אבל ביג בוי, אבה, הוא 11-2, בסדר? קרב כיפי, כי זה קרב, כי זה שיש לנו את הקונקשן לזה שזה אח שלו, זה מגניב, הוא בא מרצף של 3 ניצחונות ב-UFC, אוסמן, בסדר? יש לו 2 החלטות ו-TKO, הוא ניצח את טאפה, את האח הקטן מהטאפות, את הג'וניור טאפה, אחלה קרב, בסדר, יאללה, מה, אני אגיד, זה הקרב, אין לי מה להגיד, זה קרב סבבה, קרב heavyweight, אנחנו נראה שם כנראה נוקאוט, הוא יהיה בסדר.
נכון, קצת על המיין איבנט, רוזנה מיונס חוזרת מ... אתה יודע, מאיזשהו רצף של אי עשייה של כן. חצי שנה, אחרי שני הפסדים, קרלה אספרזה, מנון פירו, מולה אמנדה ריבאס, גם, אתה יודע, הם כולם לוחמות טובות עד שהן פוגשות, אתה יודע, איזה ויילי או איזה מישהי שיודעת to bang it out. שמגיע
אחרי. ריבאס הפסידה לא בקרב הזה, בקרב הקודם לברבר. הפסידה לברבר בסיבוב שני ב-TKO.
ב-Bang It Out. אז סתם מעניין איך רוז תחזור, היא עדיין...
רוז לא ניצחה מ-2001, שהיא לקחה את האליפות, היא לא לקחה, אז היא שמרה על האליפות.
כן, נגד ויילי.
מול ויילי. אספרזה באה ועשתה לה את אותו דבר שהיא עשתה לה, בגמר של האולטימט פייטר אחורה בזמן, מתי זה היה, מתי הקרב הראשון ביניהם היה?
של
ב-2014, הם היו בגמר של האולטימט פייטר, אספרזה ניצחה אותה, ואספרזה ב-22 עשתה לה בדיוק את אותו דבר, 8 שנים אחרי, זהו, ו... וואלה, אני לא יודע מה להגיד לך על רוז, אני מאוד אהבתי את רוז, רוז, רוז שנלחמה ב...
יואנה.
רוז שנלחמה ביואנה, היא הייתה מפלצת, היא הייתה אגרסיבית, היא הייתה, ואז...
היא הייתה כאילו נכנס בשד.
עבדה טוב מול אנדראז' עד שחטפה את הנוקאוט, באה וניצחה את אנדראז' ברימאץ', ניצחה את 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 וואי לי בניצחון מטורף בקרב, אבל בקרב הראשון לקחה את האליפות, הרימץ' גם היה נראה לא רע, וזהו, אחרי 21 היא איבדה את זה, ואני אומר לך באמת, אני חושב שהיא התפלפה, זה הכל, אני חושב שמשהו באישי שלה התפלפ, והיא לא אותו לוחם, היא לא אותו לוחם, זה מה שאני חושב. אני חושב ש... עדיין יש לה את כל היכולות, עדיין יש לה, אתה יודע, היא מהלוחם...
היא עדיין...
בגלל שהיא קטנה, ויש לה השגחה צמודה כל כך, כי המאמן שלה הוא גם בעלה, הם נשואים, לא? פט ברי והם נשואים, או שהם
רגילו?
נראה לי שהם נשואים. אז בגלל שהמאמן היא לא חלק ממועדון, אלא עושים לה פייט קאמפ. ו... אז יש לה את הכלים להצליח. אני לא יודע מה קורה בפייט קמפ, אני מקווה שהיא לא ססטיין עם פט ברי, אבל היא, כן, היא נפידת לי התפלפה, היא נהייתה קצת לא הכי חדה בפעילות שלה.
יאללה, בואו נעבור לנושא הבא, זה היה UFC בסוף שבוע הקרוב, ריבס נגד נאמה יונס. The King of Rio is back.
כן.
The King of Rio, ז'וזה אלדו.
ז'וזה.
או שקונו קורא לו חוסה. הולך להילחם נגד יאנג ליין, ג'ונתן מרטינז. שמה, או שה-UFC בונים על ג'ונתן מרטינז, או שה-UFC רוצים שז'וזה אלדו יחזור מפנסיה ויספק עוד היילייט. אז סתם, מה תחושותיך לגבי החזרה של ז'וזה אלדו?
אני חושב שהם פשוט... לאיזה אירוע זה נכנס?
301. שזהו, זה גם מה שאני חשבתי, פנטוז'ה נגד ארסג, זה היה קרב שנסגר כמיין קארד, אני חושב שהשם הזה פשוט לא מוכר, פנטוז'ה עדיין לא שם שמוכר, והם היו צריכים משהו שימכור.
כן, רגע, חכה רגע, תן לי, קודם כל, הקרב של פנטוז'ה תמוע קצת, לא יודע למה הם עשו את הבחירה הזאת, אבל חכה רגע, אני רוצה שנייה לבדוק משהו,
מי שלא הובילה בשי אומר תמוע, כי זה לוחם שנלחם 3 פעמים רק ב-UFC, ניצח יחסית no names ומקבל קרב אליפות.
כן. לא, במיוחד שיש לך בטופ חבר'ה מאוד מעניינים. זאת אומרת, עדיין יש לך את מורנו, עדיין יש לך את רויבל. אולי הם פשוט רצו ניו בלאד להניע את
העסק.
אני אגיד לך מה. לפי דעתי, מה שהם ראו, תראה, זה אירוע שהולך להיות בריו, בסדר? האירוע הזה הולך להיות בריו, הם הסתכלו על הקארד, הם הביאו לשם את פנטוז'ה, הם הביאו לשם את פארה, הם הביאו אנשים שהם כאילו...
את פארה הישראלי, חשוב להדגיש.
אוקיי, פארה הצרפתי, צרפתי, ברזילאי, פנטוז'ה ברזילאי, יש פה כאילו... אבל אני חושב שהם ברגע שהם סגרו, אני חושב שהם גילו שרגע, רגע, רגע, אנחנו לא
איפה שאנחנו צריכים
להיות עם הקהל הברזילאי, בואו נפנק אותם, נחזיר את ג'וזה אלדו, ולפי דעתי הם קיבלו איזה אינדיקציה, ואמרו טוב, 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 סגרו לנו את ג'וזה, סגרו את The King of Rio, נראה לי זה נטו זה, זה נטו בשביל הקהל.
סתם, אחלה חזרה. דרך אגב, אחרי הקרב, עוד נושא, אחרי הקרב ב-UFC, ראית את ה-exchange of looks between John Jones ותום אספינול.
לא, לא ראיתי.
האם אנחנו נקבל אולי?
כן, זה אמור להיות, אני לא רואה סיבה שלא.
השאלה אם זה יקרה, כי אתה יודע, עם עידו היינו צוחקים על זה שקרב של ג'ון ג'ונס לא בטוח יקרה. תמיד לא בטוח יקרה.
אני חושב שאני אגיד לך מה. אני חושב ששניהם לא צריכים אחד את השני.
לא, אספינול צריך את ג'ונס.
לא, לא, לא.
הרי ה-UFC לא מקדמים אותו. ה-UFC לא מקדמים אותו, הוא מקדם את עצמו.
עוד פעם, בשנייה שאתה תוריד מהלוח את ג'ון ג'ונס, ותוריד את... ותוריד את מיוצ'יץ' מהלוח. כרגע תום אספינל יכול לעשות מה שהוא רוצה, וואלה הייתי שמח, אני, תראה אני אומר לך סתם ככה משחק, תום אספינל רימאץ' נגד בליידס, שהוא הפסיד לו, עם הפציעה המגוחכת, הנה כן. כבר יש לו עוד קרב שהוא יכול לסגור בקלות, ויראה טוב בו, אתה מבין? וואלה קשה לי להאמין שבליידס מנצח את תום אספינל, בסדר? חוץ מהפריק אקסידנט שקרתה אז, אני לא רואה את קרטיס בליידס מנצח אותו, משם יתחילו לבוא כל מיני heavy weightים חדשים, ויהיה מעניין, הוא לא צריך, הוא לא צריך. אתה מבין מה אני אומר?
אני עדיין חושב שכל עוד הוא על הלוח, אם אתה לא מוריד.
אז אם אתה לא מוריד, הם יצטרכו להיפגש, כי יש לך אלוף, ואתה אלוף הזמני, וכל עוד שניהם בריאים, יצטרכו, כרגע ג'ון ג'ונס לא בריא. מתישהו, ג'ונס ירצה לחזור, הוא יצטרך לעבור עוד איך זה. מה, הוא עוד יחזור עוד שנה, ילחם במיוצ'יץ' ויפרוש? יכול להיות. ואז שוב, זה לא רלוונטי לאספינל. אתה מבין מה אני אומר?
כן, כן. עוד משהו ששיישע אותי מאוד, ונראה לי בזה נסיים את החדשות. מחצ'ב. הוא אומר את התשובה, אני בדרך כלל אוהב רעיונות עם מחצ'ב. למה? למרות שצריך להגיד מחצ'ב. למה אני אוהב רעיונות עם מחצ'ב? כי הוא אומר...
תגיד לך את האמת.
כן, א', זה נכון, וב', הוא מצחיק בלי להתכוון, ואז זה ממש מצחיק.
נכון.
אבל אז הוא אומר, ועכשיו תתכונן לאמירה הזאת, אין לי יותר במי להילחם, חוץ מדסטין פוריה. ואז אתה אומר, אח שלי, הגזמת, אתה עובר לשואו ביזנס עכשיו. אתה יודע, מצד שני יש לך את אומלי, שאומר, אני רוצה קרב נגד מרב, אתה אומר, אוקיי, הנה, אלוף, ופה אתה רואה, אין לי נגד מי להחם חוץ מדסטין פוריה, באמת?
לא, אני חושב שהוא פשוט מתייחס לזה שכרגע יש לך את דסטין פוריה שפנוי להילחם. קודם כל, אני אתן לך קצת רקע. הטופ של הלייטווייט מוחזק על ידי בן אדם אחד. אתה חושב מחצ'ב, ואתה טועה. הטופ של הלייטווייט כבר הרבה זמן... מוחזק על ידי המנג'ר עלי, אבו עזיז. אבדול עזיז. הוא מחזיק את הטופ. הוא גם מנהל את 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 גייג'י.
כן.
הוא גם מנהל את מחצ'ב, והוא גם מנהל את פוריה לדעתי. אתה מבין? ואם הוא לא מנהל את פוריה, זה יסביר למה הוא מעדיף שפוריה יילחם נגד זה. כלומר, טוב, זה קרב שאני לא, אני לא צריך להפגיש בין, 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 גייג'י אליו ולאבד לי את אחד החבר'ה. אתה מבין? פוריה, תראה, גייג'י, פוריה, שניהם לא נלחמו באיסלאם. שניהם נלחמו בחביב. אז אנחנו תחת ההרגשה הזאת שהם כבר נלחמו איתו. הם לא. שניהם צריכים להילחם איתו. אתה מבין? גייג'י ניצח את פוריה. מגיע לו. הוא אמנם לקח את ה-BMF, הוא רץ איתה עכשיו למקס הולווי, אבל אני רוצה לראות את זה. אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, אם גייג'י מנצח את ה-BMF, הוא צריך להילחם נגד זה. אם הולווי מנצח את ה-BMF, אוקיי? אז הולווי או צריך להילחם בקונור על ה-BMF, או נגד פורי על ה-BMF. אתה מבין?
כן.
זאת אומרת,
זה מצחיק שאנחנו מתייחסים לחגורה הזאת ברצינות.
אנחנו כן, כי החזירו אותה. בפעם הראשונה זה היה one off. כאן הם החזירו אותה. הם גרמו לנו להתייחס אליה.
יאללה, עוד חדשה. האם אתה תראה את זה? בוא נתחיל למה אתה לא תראה את זה. קרב אגרוף בין חורחה מסוידל נגד
נייט. לנייט דיאז. אני אראה את זה. אבל כשאני אומר אני אראה את זה, אתה יודע למה אני מתכוון. אני אראה את ההיילייט של זה.
ואת הטרשטוק אולי, ברילס, כנראה.
וואלה, אני אומר לך שאני חושב שני דיאז מנצח אותו.
גם אני חושב, כי זה קרב יותר טכני, הם מתאגרפים ממש טובים, האחים דיאז.
לא כזה טובים.
לא, ממש טובים, אני מדבר ל-MMA. כן. הם ידעו לשמור טווחים, הם ידעו, כאילו, הם ממש טובים ל-MMA.
כן, לא, אני לגמרי...
הם לא ממש טובים אנטוני ג'ושוע, בוא, אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים.
גם אז וידאל הוא לא מתאגרף כזה, הוא הרבה יותר קיקבוקסר מה שהוא מתאגרף, ואני יכול להגיד שנייט יותר מתאגרף מאשר קיקבוקסר, אתה מבין? גם ארוך יותר, וואלה, אני הולך עם נייט.
יאללה. שייקץ, אתה רוצה לתת המלצה לאיזה סרט ככה לסיום, או שאני אתן?
אני אתן. אני וחברי סטס ראינו בקולנוע את דיון 2, חולית.
אני לא יכול לראות את הסרט הזה.
תקשיב, זה לא רע בכלל היה, הרבה יותר טוב מהראשון. כאילו, כן? כן, 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 זה אחלה סרט היה, ליסנל חייזי, ליסנל קסיב, מי שראה את הסרט מבין מה אני רוצה. סרט נחמד, אפקטים טובים, עלילה נחמדה,
מלא חול,
המון חול, המון חול,
מקבלים פלשבקים מהזה,
אחלה סרט, אבל אני אגיד לך מה, הרבה פעמים שאתה רואה את הסרט הזה, אתה מרגיש שראית אותו כבר, מה הכוונה? זה סטאר וורס, זה המטריקס, זה אותו, זה מאוד המטריקס, זה מאוד המטריקס, יש שם את המורפיוס שלהם, יש שם את הניאו שלהם, יש את כל המטריקס מסביב, את כל הזה, יש את האורקל, הכל בצורה אחרת, ואז אתה אומר לצלך, וואי, זה מועתק מהמטריקס, ואז נופל לך הסימון שהספרים האלה קיימים בערך משנות ה-60, והמטריקס העתיק מהם. אז זה בסדר, אבל אם נהנית מהמטריקס, אתה תהנה גם מזה.
אז אנחנו לקינוח נמליץ לכולם גם להיכנס ליוטיוב, לרשום The Crow Trailer, ותשמע...
בוא נה, תקשיב, בוא, ארקדי, בוא, 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 פתחת, בוא, 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 בוא. אני חייב לספר לכם משהו. אני באמצע יום עבודה מקבל מארקדי הודעה, עזוב, הכל? תסתכל ביוטיוב The Crow, יצא טריילר. אני בתור בן אדם שגדל על ג'ייסון לי, ברנדון לי, סליחה, והבן של ברוס לי, שגם מת בסרט הספציפי הזה, מת בעשיית הסרט הזה.
עוזב הכל.
אחד מהסרטים מסרטי הילדות, אני אלך לראות. מגניב, נראה אחלה, נראה כיף, גם הפסקול שהם שמו שם ממש טוב. טריילר טוב. להגיד לבן אדם, תעצור הכל על זה, ארקדי, אתה משתמש בזילות של תעצור הכל.
לא, 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 אני אגיד לך משהו, The Crow בשבילי, זה הסרט, זה הגיבור על הראשון שהתאהבתי בו, באמת, יש לי את הקומיקס, Special Edition, זה סרט שראיתי אותו בערך בשנה שהוא יצא, ופשוט מאז נהייתי גיק, כאילו של גיבורי על, זה הגיבור על הראשון שאהבתי. זה, ראיתי את הסרטים, גם את הגרועים ביותר, ראיתי כן. את הסדרה, גם את הגרועה ביותר, וחיכיתי לרימייק. כשהיה את השמוע שג'ייסון ממו הולך להיות The Crow,
כן, היה איזה שמוע שהוא הולך להיות.
זה, כאילו, זה היה ברמה של בפוסט, בפרי-פרודקשן, זה, הוא יצא מהסרט. דיברו על זה שהסרט הזה מקולל ואסור לגעת בו, והם בחרו את הליצן מאית להיות הרורב.
נכון, ביל סקאסגרד.
זהו, אז אני ממש ממש מקווה שהסרט יהיה טוב, כי הטריילר נראה טוב.
תראה, הוא נראה ג'קט בסרט.
לא, הוא גדול, הוא 1.90 מטר.
הם כל האחים ככה גדולים. כל האחים האלה.
השוודים האלה.
הסקאסגרדים הם ענקיים.
כן, אז תראו את הטריילר, תעצרו הכל, תראו את הטריילר של ההורם, אחלה של טריילר, אני אהבתי, אני רק מקווה שזה לא יהרוס לי את הסרט המקורי, כי המקורי עדיין אפשר לראות אותו, חבר'ה, הוא שורד את מבחן הזמן, הוא סרט מדהים ביותר, גם פסקול, The Cure עשו שם את הפסקול, זה סרט מדהים. כן. יאללה חברים, תמשיכו לעקוב אחרינו, שימו לנו לייקים, חבבים, עוקבים, תשתפו, אנחנו משתלטים לאט לאט על עולם ה-MMA. תשתפו, תמשיכו לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל הפלטפורמות. אז שי כץ, תודה רבה לך.
הקשה, שיהיה לנו יום נהדר. תעזוב הכל. תעזוב הכל.
ותתחיל לערוך את הפודקאסט.
קונג פו פנדה 4. עזוב הכל.
עזוב הכל. ראיתי את הטריילר. אז חברים, שנמשיך לראות קרבות אך ורק בזירה, תשמרו על עצמכם, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, אני הייתי ארקדי סצ'קובסקי, פקה.